ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. ואחרי שחוויתי עכשיו, אלכס, אתה יודע, אני הייתי בחול, הייתי בפריז עם הבת שלי ועם אשתי, ממש חזרתי אתמול, אז ידעו מתי הקלטתי, והייתי צריך לתכנן מסלולים. ואני עשיתי לפני, סיפרתי לך, עשיתי לפני זמן קצר סדנה כזאת של שלושה מפגשים לטעימת מה זה AI, ואז בעצם דיברנו. וניסיתי וכתבתי שאני רוצה מסלולים, וכתבתי אפילו הגדרה שאני צריך את זה לנערה בגיל הזה, בחורה וזה. קיבלתי מסלולים ואפילו השתמשתי בהם.
הוא גם רשם לך מה לאכול?
אני לא כל כך ניסיתי, שאלתי אותו על מסעדות, הוא כיוון אותי במסעדות. אני אגיד לך שלפני זה ניסיתי בטיסות, אבל לא ידעתי להגיע למצב. הבנתי שהוא יודע גם לבחור טיסה כן. והכל. עוד פעם, תכף אתה תסביר לי, כנראה שלזה צריך יותר ממה שאני קיבלתי, ועוד לא התעמקתי בזה.
זה צריך לשלם לו.
יפה. אז יכול להיות שבאמת זה אני אלמד בקורס שאני אעשה אצלך בקרוב.
בעזרת השם.
אז אלכס, אתה ככה, במקרה, דיברנו והסתבר לי, א', שאתה למדת אצלי ויצרנו את הקשר, והסתבר לי שאתה מעוסק ב-AI, לא נשאר לי אלא לבקש ממך שתסביר לי את זה יותר לעומק, שזה כל כך סקרן אותי וזה כל כך מפחיד אותי מה שהולך לקרות, ואתה נענית מיד, ואני נדדתי היום ברכבת ובאתי אליך לנתניה, אנחנו נמצאים מעל קניון עיר הימים במשרדים נכון. שלך, אז בוא תסביר לכולם מי זה אלכס קפלון, ובוא נזרום מיד שהזמן שלנו תחום, ונסביר למה אנחנו פה.
אני באמת שמח לראות אותך. ומקווה שאני נתן בטיול בצרפת. וזה שאמרת שזה סקרן אותך, אני בטוח שזה יסקרן עכשיו את כולם. כי זה נכנס כל כך חזק בכל תחום בחיים שלנו, במיוחד בפן העסקי, שאנשים מצד אחד מבועלים, מצד שני מאוד מאוד מסוקרנים. אוקיי, אז נתחיל מזה מי זה אלכס קפלון. אני הייתי בצבא ב-8200, אחרי זה 6 שנים באלביט מערכות, ואז יצאתי לדרך עצמאית. אני שותף בחברת פיתוח שעוסקת בפיתוח תוכנה, פיתוח מערכות של בינה מלאכותית, ובמקביל לזה אני גם מרצה בכנסים בינלאומיים, הייתי בטלוויזיה, בערוץ 9, ב-RTVI.
אפילו אני הייתי בערוץ 9 ודובבו אותי לרוסית.
וואלה.
כן.
והוזמנתי גם לכנסת, דיברנו על הרגולציה בתחום של בינה מלאכותית, הרבה מאוד פעילות, ורציתי לגעת, מאוד היה לי חשוב לגעת בנושא הנדלן, איך בעצם בינה מלאכותית יכולה להשתלב עם תחום הנדלן, גם עבור משקיעים, גם עבור סוכני נדלן, גם עבור קבלנים, בעצם לכולם, ועל זה כנראה אנחנו גם ניגע היום.
אז אתה יודע, אני הרי אתה יודע שבעצם אחד הדברים, שזה גם אני שומע את הציבור שמסביבי, ואנחנו, זה עולה היום בשיחות היום, זה לא יעזור, זה הפחד. קודם כל זה פחד ממערכת, אתה יודע, שזה כמו שפעם היו בסרטים של פעם, שפתאום היית גדל איזה משהו, ופתאום זה היה נהיה תולעת גדולה, וזה פתאום היה כובש צוללות, היה כל מיני, ואנחנו מפחדים שזה יאכל אותנו, וזה יחליף אותנו. האם ה-AI מסוגל עכשיו להחליף אותנו בני האדם ולייתר אותנו?
אמרת כמו בסרטים, אז לפני כחודש הייתה הפגנה מאוד מאוד גדולה בארצות הברית של איגוד הסרטים האמריקאי. ולמה בעצם הייתה הפגנה? בגלל שהם חוששים שה-AI, הבינה המלאכותית, תחליף אותם. ובצדק, הם חוששים נכון. כבר היום, והמערכת הזאת יצאה לפני מספר ימים, יש מערכות מבוססות AI שיוצרות לך סרטים לפי טקסט. אתה כותב טקסט, יוצרת סרטון, יוצרת סרט. נכון, זה עדיין קצר, זה עדיין משתדרג, אבל זה כבר הגיע לזה.
אני ראיתי אני רואה את התוכניות של הערב, אני רואה בבוקר, ב-4 בבוקר, וראיתי שלקחו את יונית לוי ושמו את הפנים שלה ודובבו נכון. אותה למשהו אחר. זאת אומרת, עוד מעט בעצם אנחנו לא צריכים אותנו.
עשו ממנה אבטר, נכון? אז אם יש לך היום תוכנית, נגיד פודקאסט, יגיע זמן, ואני מאמין שזה עד שנתיים מהיום, שבעצם את הפודקאסט ינחה אבטר שלך ואתה תשב בחוף הים. נכון, תצטרך אולי להזין איזשהו מידע, אבל זה יהיה אתה, אוקיי? זה יהיה צחי, בצורת אבטר, אבל הצחי האמיתי הזה לא יהיה בפודקאסט.
אתה יודע, לי קשה לקבל את זה, שאתה יודע, אנחנו חשבנו למשל בשיחה בינינו, בגלל המרחק, אמרנו אולי נעשה בזום את הפודקאסט. אני עשיתי שני פודקאסטים, אתה יודע, יש לי כל כך הרבה פרקים. שני פרקים עשיתי בזום, אחד עם פורטוגל ואחד עם קפריסין. זה לא אותו דבר. זאת אומרת, אני לא רואה איך זה קורה לי, אבל אני רוצה ללכת מפה, באמת בגלל קוצר הזמן. היום אני כמשקיע נדלן, שאני דוגל בביקור בנכס, איך היום יכול לעזור לי או להחליף אותי ה-AI?
מעולה. אז קודם כל אתה בתור משקיע, ובוא ניקח דוגמה. משקיע מהארץ שרוצה להשקיע בארצות הברית. נכון להיום מפותחות מערכות, אוקיי? שבאמצעות מידע שיוזן לתוך המערכות האלה, אתה בתור משקיע תוכל לקבל איזשהו אאוטפוט, ולהבין האם העסקה הזאת כדאית או לא. בלי להכניס את כל המידע הזה ידנית לתוך אקסלים ולקבל ממתווכים וזמן, אוקיי? זה מה שנקרא חיסכון בזמן. עכשיו, בעתיד...
הוא יכול לעשות לי את זה גם על נכסים יד שנייה וגם על חדשים?
נכון. זאת אומרת, על נכסים חדשים שיבנו, יש מערכות שיעשו איזשהו prediction למה שיהיה בהמשך, אבל היום המיקוד זה על נכסים יד שנייה, שבעצם אוגרים מידע, מאבדים אותו, ואז אומרים לך, העסקה כדאית או שלא? הרי היום איך זה מבוצע? אתה מכניס את כל המידע לאקסל, אוקיי, ובאקסל, מאחור הקלעים, יש בעצם נוסחאות שעובדות, והן מוצאות לך את הפלט הזה. אבל כמה זמן לוקח שאתה תכניס את המידע הזה?
שבעצם, בוא נסביר, אנשים לוקחים ואומרים, אוקיי, אם זה דירה בקומה שנייה, זה איקס נקודות. אתה בונה איזשהו ניקוד שבעצם יוצר לך בסוף את העדפות ובונה לך את הסדר של הדברים.
חד משמעית. עכשיו, זה תלוי במיקום. זה יכול להיות וושינגטון, זה יכול להיות מיאמי. אוקיי? ואתה מכניס את המקומות האלה, ועל בסיס מידע שקשור למקום הזה, זה יכול להיות מזג האוויר, שזה מאוד מאוד חשוב, זה יכול להיות מצב פוליטי, שזה גם מאוד מאוד חשוב, ובזמן אמת, המערכת, בעצם הבינה, מאבדת את כל הנתונים האלה, ומוציאה לך עכשיו פלט. כי אם זה נגיד סן פרנסיסקו, ויש היום בלגן במקום הזה, אז זה יגיד לך, תקשיב, היום באזור הזה לא כדאי לקנות, עדיף שתקנה במיאמי, או במקום אחר.
עכשיו, אתה יודע, מה שאתה אומר, עם מה שאני יודע ומה שאני חושב, אתה יודע, זה לא סוד שאני מלמד בקורס שלי, ואני הולך לפתוח עכשיו אחד כזה, אני מלמד את השימוש באינטרנט, ואני פותח את השיעור ואני אומר, האינטרנט זה כלי חשוב למשקיע הנדלן, אבל זה אויב מספר אחד שלו, בגלל שבסוף חייבים לדרוך בנכס. בסופו של דבר, אני לוקח את זה שאני יכול להשתמש ב-AI, אני לא יכול להחליף את עצמי בשטח, מה זה הכוונה? אם אני היום עומד בשטח ואני מכניס כחלק מהנתונים, מי השכנים, מה יש מסביב, ואני מכניס את זה כחלק מהשיקולים, זה בעצם, אז מדייק לי את התשובה, אבל נכון. זה לא מייתר אותי, זה מחייב שאני אדע. זאת אומרת, השאלה כאן הגדולה, איך אני גורם למערכת, לצ'אט GPT, או אמרת שיש, סיפרת לי שיש היום מערכת בעברית, איך היא נקראת?
קלוד.
קלוד. שבעצם, איך אני גורם להם לדייק אותי בפלט שהם נותנים לי?
הרי מה זה בסופו של דבר דיוק? דיוק זה תקשורת. עכשיו, כמו שאנחנו מדברים בינינו, ואם אני רוצה לקבל ממך ייעוץ, זה אומר שאני צריך לתת לך יותר פרטים, פרטים מדויקים, ולהגדיר מה אני רוצה לקבל בפלט, במוצא. אותו דבר, שאתה עובד היום עם צ'אט GPT, עם קלוד, עם בינה מלאכותית, אתה חייב להגדיר מדויק מה אתה רוצה. ואז הבינה תוכל להחזיר לך תשובה יותר מדויקת.
יש מצב שהבינה עוזרת לי, למשל אני, שאני עושה ייעוצים, שאני יושב איתך, הרי לא תמיד אתה יודע, ישבתי אתמול עם זוג, הם לא ידעו מה חשוב לי לדעת, הם חשבו שמעניין אותי רק הכסף שלהם. כמה כסף יש להם, כדי לתת להגיד להם מה הם יכולים להשתמש. לא, היה חשוב לי על הזוגיות שלהם, היה חשוב לי על עוד דברים שהם מסביב. השאלה, אז לא תמיד זה שם, כן, השאלה אם יש אפשרות לגרום למערכת או לבנות איזשהו סיסטם, שה-AI ישאל אותי את השאלות הנכונות, יפה. ויגרום לי לרתת לו את המידע הנכון.
אחד הדברים, היתרונות הבולטים של הבינה, שהבינה יכולה להיות העוזר האישי שלנו. ואני משתמש, אני אתן לך דוגמה, אני משתמש ב-ChatGPT, אני מגדיר אותו כעוזר אישי. עכשיו, מה זה עוזר אישי? עוזר אישי שישאל אותי את השאלות הנכונות כלפי הלקוח. זאת אומרת, אם אני עושה ייעוץ לאיזשהו לקוח, קודם כל אני רוצה להבין על העסק של הלקוח. אז אני מבקש מהבינה לכתוב לי רשימת שאלות על פי קריטריונים מסוימים שאני מגדיר לבינה. ואז הבינה שואלת אותי את השאלות האלה, ואת השאלות אני מעביר ללקוח. ואז אני לומד על הלקוח יותר טוב, כי הבינה יודעת לשאול את השאלות הנכונות.
יפה. אז היום למעשה, אם אנחנו, שאנחנו דוברי העברית, האם אנחנו יכולים לעשות את זה לא בצ'אט GPT, אלא בקלוד שנותן לנו את הכל היום בעברית?
נכון. יש היום שתי מערכות עיקריות, שזה צ'אט GPT וקלוד. מה ההבדל? שקלוד עובד טוב עם עברית, ואנחנו מקבלים עברית תקינה, לא ב-100%, אבל ב-90%. ולעומת זאת, צ'אט GPT, העברית שלו, לא משהו, וכולם יודעים את זה, וכולם התבאסו שזה, שגילו את זה. בגלל זה אנחנו עובדים עם קלוד.
אז כאן אני רוצה לשאול אותך, ביניי משהו, ויש לי שאלה מאוד חשובה, האם אנחנו רוצים לקרוא, אתה יודע, יש היום, יש את הקלוד, יש את זה, יש עוד כל מיני תוכנות שתאף תספר לי עליהן, האם אני צריך להתחיל לעשות מנויים לכולם, או שזה חלקם, או רובם זה...
אז קודם כל, קלוד הוא חינמי. נכון, להיום הוא חינמי. ו-ChatGPT יש שם שתי אופציות. האופציה החינמית, שהיא האופציה יותר פשוטה, והאופציה בתשלום, שזה $20 בחודש. ההבדל הוא שהאופציה בתשלום, אתה יכול להתחבר איתה לאתרים. אתה יכול להתחבר איתה לפלאגינים, שזה אפליקציות. ואז נגיד, למצוא טיסות, לסכם קבצי PDF, לסכם מסמכים,
עכשיו, אתה מסביר לי למה שאלתי אותו על טיסות, אז הוא אמר לי, אתה יכול לטוס בשעות כאלה, אבל הוא לא נתן לי
נכון.
את החברות.
ואם היית מחובר לפלאגין, אז הוא נותן לך בדיוק את הכרטיסי
אני
טיסה.
אני צריך להזין לו את החברות תעופה, או שהוא לא. יודע למצוא לי אותם ולהזין אותם?
אתה רק מזין לו את המידע. זאת אומרת, אני רוצה לטוס בתאריך כזה וכזה, בשעות כאלה וכאלה, אוקיי, לדובאי.
במקום שאני אחפש בכל האקספלורר ובהולידי פיינדר, בעצם יש לי, אני מערכת שלי שאני בונה לעצמי.
בדיוק. הוא מחובר לאפליקציה של קייק, והאפליקציה של קייק מזרימה את כל המידע הזה לצ'אט GPT, בהתבסס למה שנתת לו, ואתה יכול להזמין את הכרטיס טיסה.
אז אני רוצה לקחת אותך חזרה לעולם שלנו. אנחנו כבר התחלנו להבין שאנחנו יכולים להזין מידעים, ולחפש נדלן ולעשות, עוד פעם, אנחנו לא נותנים כאן קורס בדבר כזה, אנחנו בעצם מסבירים שיש את היכולות. אז יש את השאלה השנייה, עכשיו אני רוצה למכור נכס שלי. איך אני, והאם בכלל אני יכול להשתמש במערכות AI כדי למכור את זה יותר טוב?
מעולה. אז קודם כל, אם אתה רוצה למכור ואתה בא לפרסם עכשיו, נגיד, בפייסבוק, באינסטגרם, נכסים חדשים, לקהל יעד מסוים. זאת אומרת, נגיד ואתה מוכר בתל אביב, יכול להיות בצפון תל אביב, בדרום תל אביב, האוכלוסייה היא שונה. ואתה רוצה לפרסם את זה. אז את התוכן, אתה יכול להגדיר לו שהוא יכתוב לך את המודעה, אוקיי? בהתבסס על הנתונים שאתה מזין. אוכלוסייה, גיל, נתונים של הנכס.
האם הוא יכול לעזור לי בחקר השוק ולהגיד לי מי האוכלוסייה ומי האנשים?
כן ולא. למה כן? כי אם אתה תחבר אותו למערכות שמביאות מידע, נגיד איזשהו אתר אינטרנט, שמסופר שם על האוכלוסייה, או כל מידע
אבל
אחר...
אבל זה במערכת בתשלום.
כן, זה בתשלום.
בסדר.
עכשיו, אחרת, לא, אין לו את המידע. אתה צריך להזין לו את המידע הזה. אוקיי? כי אם אנחנו מדברים...
אבל במערכת בתשלום, אתה אומר, הוא יכול, אני יכול לתת לו, או שהוא ימצא בעצמו, אני יכול להגיד לו, תאתר במערכת העיר של תל אביב.
נכון.
איזה אוכלוסייה, הרי יש שם, נגיד, שם, יש כל מיני ממוצעים וכל מיני דברים, תאסוף לי משם, בהתאם לזה אני רוצה לעשות, לכתוב מלל שיתאים לאותו סוג של אוכלוסייה.
בדיוק. זאת אומרת, אם עכשיו אנחנו יודעים שבאתר של עיריית תל אביב יש את המידע הזה, אנחנו מתחברים לאתר הזה, מוצאים את המידע ומבקשים ממנו, תכתוב לנו, תוציא לנו מודעה כדי למכור את הנכס הזה. אוקיי? ואז הוא בונה לנו את המודעה על פי הקהל יעד.
סתם שאלה ככה שוי, בטוח שיש לך תשובה, אתה יודע, לפעמים שאנחנו רואים את החברות הגדולות שהן מכינות פרוספקטים, שאני בעצם מכרתי אפילו דירות, אתה מכין תסריטי מחירה כאלה, האם יש לנו כלי לנו, למשווקים, מעבר לאלה שמוכרים, נגיד נכסים, שמעבר לנגיד שאנחנו מזינים תמונות, ואז אפשר להגיד לו, תזין, א', אחד תגיד לי תכף אם אפשר להזין תמונות, שהוא יבנה לנו איזשהו תסריט מחירה או רעיון, או אתה יודע מה, אפילו כלי בשבילנו, אם אנחנו קונים, אנחנו רוצים לשפץ את הנכס כדי לתכנן את זה, נכון?
אז אני יכול להגיד לך שה-ChatGPT וגם הקלוד, הם מעולים לכמה מגזרים, אני קורא לזה. אנשי מחירות, אנשי שיווק, כל מה שקשור לפיתוח עסקי. למה? כי ה-ChatGPT יכול לבנות לך תסריטי מחירה. וזה בעצם ה...
הוא יודע לסרטט את זה?
לרשום את זה.
לרשום?
לרשום את זה. עכשיו, למה אתה קורא סרטוט?
זה תסריט אמיתי, זה תוכנית.
תוכנית של הבניין, אתה מתכוון.
או של הבניין או של הדירה. למשל, אני עכשיו רוצה, סתם, אני קופץ מנושא לנושא, וזה מרגש אותי הסיפור. אני עכשיו קונה דירה, אני רוצה לשפץ אותה. נכון? אני לא רוצה כרגע להשתמש, שלא ייחסו עליי החברים שלי המעצבים, אבל אני רוצה לעשות לי איזו תוכנית עקרונית שאני רוצה לצבוע את הדירה ורוצה קצת להחליף לריצוף, ואני רוצה לבנות לי איך היא תיראה ולעשות סרטוט. יש לי את הכלים?
אז זהו, יש מערכות שהיום מיועדות למעצבים ולקבלנים, אוקיי? שהן יודעות לבנות את הסרטוטים האלה. זה לא ChatGPT וזה לא קלוד. כי אלה, המערכות האלה מיועדות לתוכן, שזה שונה. וכן, יש היום מערכות כאלה שלשם הכניסו בינה מלאכותית, ועל פי איזשהו קריטריון, יודעת לתת לך את הסרטוט הזה, בהתאם. נגיד, מידג'ורני, שזה יצירת תמונות באמצעות טקסט, שם אתה יכול בתור מעצב לקבל המון רעיונות. איך לעצב את הדירה, איך לעצב את הבית, איך לעצב את הגינה ואת השטח, פשוט אתה מזין טקסט, צריך להיות טקסט מדויק ונכון, ואז אתה מקבל את התמונות.
אני, שאלה כאן, אתה יודע, ראיתי שעשו כל מיני פרפרזות על כל מיני אישים, והלבישו אותם בכל מיני דברים. השאלה, אם אני מכניס סרטוט של הדירה או משהו, ואני רוצה, הוא כותב למערכת, אני רוצה לראות איך תראה הדירה אם אני אצבע את הקיר בכחול או משהו, יש את היכולת.
כן. כן.
אז בוא, אתה יודע מה, אז בוא תיקח אותי עכשיו יותר רחב. אתה יודע, מאיפה שהיינו צריכים להתחיל, בוא נגיע עכשיו. איפה נכנס לנו ה-AI בכל עולם הנדל"ן? זאת אומרת, איפה אנחנו נתחיל להרגיש, או כבר מרגישים, שה-AI מתחיל לחלחל בתוכנו ועוזר לנו, ולא מחליף אותנו, אבל
הוא לא
נותן
מחליף,
לנו את המקום.
הוא מגיע ככלי עזר.
כלי עזר.
אז הרבה אנשים פוחדים שהוא יחליף. נכון. את חלק מהאנשים הוא יחליף, אבל אנחנו צריכים להסתכל על זה כאיזשהו כלי עזר. ואיפה הוא בעצם נכנס היום? אז כל מה שקשור לכתיבת תוכן, אם אתה רוצה למכור את הנכס ואתה מפרסם מודעה, אז את כל החשיבה מאחורי פרסום מודעה, הוא יכול להחליף את זה. אתה לא צריך קופירייטר היום. יש לך את ה-ChatGPT, יש לך את הקלוד.
הוא יודע... לכתוב כתיבה שיווקית, אני יכול להגדיר לו, הרי אתה יודע, יש הבדל, אני כותב טוב.
כן.
אבל אתה יודע, לפעמים אתה צריך בכתיבה לתת דגשים שיווקיים שהם הנכונים. המערכת יודעת לכוון את זה לזה?
כמו שאומרים בשיווק ומחירות, לגעת בכאב. אז ה-AI יודע לגעת בכאב, הוא יודע לחשוב על הדברים האלה. בשביל זה, תמיד כשאנחנו מדברים עם הצ'אט GPT, בהתחלה אני תמיד אומר, תגדירו אותו כמי אתם רוצים שהוא יהיה בשבילכם. שיווק, מחירות,
אני יכול להגדיר את זה?
כן.
בהכנה של המערכת?
הרי ברגע שאנחנו נותנים לו איזושהי משימה, כל משימה היא בנויה מאיזשהו תסריט שיחה. אוקיי? בכל תסריט שיחה זה מתחיל מהגדרת תפקיד. עכשיו, אם אתה רוצה שהוא יהיה העורך דין שלך, זו הגדרת תפקיד שונה מאיש שיווק. אז אתה חייב להגדיר לו, אני רוצה שתהיה איש שיווק שלי. ואז הוא יתנהג בתור איש שיווק. והוא ידע לכתוב את המודעה בהתאם למה שביקשת.
אז הוא יכול גם להתנהג כמו עורך דין שלי.
כמו עורך דין.
ולבדוק את החוזים שלי.
נכון, כמו קופי רייטר. הכל.
זאת אומרת, אני יכול להזין לו את החוזה והוא יכול לבדוק לי אותו?
כן, היום אתה יכול להזין חוזה.
גם בעברית?
גם בעברית, אוקיי. אבל אם תרצה חוזה מוגמר, תצטרך עדיין לבדוק אותו. אם זה היה באנגלית, הייתי אומר לך, אתה יכול לסמוך עליו. אז בעצם אתה מזין את החוזה, אתה יכול לבקש ממנו להכניס עוד סעיפים, או לבדוק את הסעיפים הקיימים ולשאול אותך שאלות, ואז אתה מקבל בעצם שאלות שאתה עונה עליהן, והוא מכניס את זה לחוזה.
אז אני רוצה להמשיך ולשאול, אז אני עכשיו רוצה איש שיווק, רוצה למכור, נגיד אני רוצה למכור נכסים, שומעים אותנו גם מתווכים ומשווקי פרויקטים.
או לעשות פרוספקט.
או. אני יכול לעשות פרוספקט באמצעות ה-AI, אני יכול לבנות מערכת כזאת?
כן, אז קודם כל אתה יכול לעשות פרוספקט שלם מבחינת תוכן, הוא יודע לעשות את זה, ואז את כל התוכן הזה אתה מעביר למערכת שנקראת Canva, לעיצוב.
כן, אני משתמש בבלי
יפה. סוף. יפה, אז וזהו, ותוך דקות אתה מקבל משהו מוכן. בין 15 ל-20 דקות, אני אתן לך דוגמה. הייתי צריך לעשות one pager למשקיעים. פעם זה היה לוקח, וואו, שעות על גבי שעות. מה שעשיתי, ביקשתי מהצ'אט GPT, אמרתי לו, עכשיו אתה תהיה הקופירייטר שלי. תבנה לי one pager,
ו... תסביר לכולם מה זה one pager?
דף עסקי, שמפרט את היתרונות של הפרויקט, את החיסרונות, ולמה דווקא צריכים לבחור בפרויקט הזה, ואיפה הרווחיות הכספית. עכשיו, המידע שהיה לי, מידע על הפרויקט, בלי רווחיות כספית, בלי למה דווקא הפרויקט הזה, אבל ביקשתי מהצ'אט GPT שיוסיף את זה, שיבנה את זה. תוך שניות הוא בנה לי את זה, איפה היתרון הכספי, למה דווקא הפרויקט הזה, ואת כל המידע הזה לקחתי, שמתי בקנווה.
זאת אומרת, אתה קיבלת את זה כטקסטים.
נכון.
אתה עשית את זה. אז, אבל את התמונות ואת המידע?
במידג'ורני. או במידג'ורני או בקנווה. בקנווה יש מספיק תמונות.
כן, אבל הקנווה זה כבר לא AI. הקנווה זה אנחנו עושים.
בקנווה דרך אגב יש גם AI.
באמת?
יש חלק שזה AI. תרשום קנווה AI ואתה תמצא שגם קנווה החדירו AI.
קודם כל סקרנת אותי ואני הולך לבדוק את זה. אני הרבה משתמש בקנווה, אני עושה את הכל. אבל בעצם מה שאתה אומר לי זה שבעצם היום, אם אני יודע...
עוד דבר חשוב, דרך אגב, אתמול, ובאמת זו הייתה חגיגה, ChatGPT הכניסו אפליקציה של Canva לתוך ה-ChatGPT. מה שזה אומר, שהיום בתוך ה-ChatGPT אתה יכול לכתוב, תכין לי לוגו, אוקיי, בהתבסס על צבעים כחול לבן, תמונות כאלה וכאלה, עבור חברה כזו וכזו, ובתוך ה-ChatGPT הוא מכין לך לוגוים.
זאת אומרת, הוא מכין משהו שהוא שרטוט או ציור?
ציור.
למרות שהוא מערכת טקסטית.
וזה מקושר לקנווה. עכשיו, אתה מקבל את זה בתור תמונה, ואם אתה
רוצה... וזה אתה יכול לעשות קנווה גם אם אתה לא מנוי?
גם אם אתה לא מנוי, וחלק מהדברים יהיו פרימיום, חלק מהדברים יהיו חינמיים. אז תלוי. עכשיו, הוא מוציא לך גם את הלינק של אותה תמונה, אתה לוחץ ואתה מועבר לקנווה לעריכה, שזה
תקשיב,
מדהים.
זה מתחיל להיבנות כאשר בעצם זה גורם לנו היום, אני חושב, ואני חושב שזה צריך להיות מהות הקורסים לנו, לא לאלה שמתכנתים, זה בעצם, ותתקן אותי אם אני טועה, זה בעצם ללמוד להגיש את הדרישות, להגיד לו מה אנחנו רוצים ולאחד את הדרישות ולדעת את הפוטנציאל.
נכון.
ושאם אני לא יודע את הדברים האלה, ואני עכשיו רוצה להכין מצגת לקורס, אז אני לא יודע לקחת את הכל. רק מה שלמשל מדהיג אותי, אם אני עכשיו רוצה, אני בונה את המצגות לקורס שלי, אתה אומר לי, רגע, אבל יש לך בעיה, קנווה עדיין שייכת, מתחברת ל... לצ'אט GPT, ושהוא לא בעברית, ולא ל...
אז תעשה את זה בקלוד?
אז לא, אפשר לחבר את הקנווה לקלוד?
לא, אתה עושה את התוכן בקלוד, ומעתיק אותו לקנווה.
אז זה מה שחשבתי, שבעצם נעשה את זה, ואז נכון. נשלים אחד נכון. את השני, ונעשה שילוב נכון. של תוכן ושל...
אבל את כל התוכן לקורס שלך, אתה לא צריך לשבת ולהמציא אותו. אתה יכול פשוט להזין נתונים כלליים, ואז קלוד יכין לך את כל התוכן לקורס.
יפה. עכשיו תגיד לי, אם אנחנו מסתכלים היום כבר, אנחנו קצת, אתה קצת בקיא מה קורה בעולם, יש כבר חברות או חברות שיווק או חברות בנייה בארץ או בעולם, שבאמת כבר היום מבססות את מה שהן עושות על המערכת הזאת?
אז יש, גם חברות מימון דרך אגב. יש היום חברות שהכניסו בינה לתוך המערכת, ויודעות על סמך נתונים שזורמים אליהם, האם אותו בן אדם או חברה שרוצה לקבל מימון, האם היא בעלת תחזר השקעה? האם היא יכולה להחזיר בעצם את הכסף שנתנו לה? שזה מאוד מאוד חשוב. יש את חברת זילו שהיא עובדת עם תחום הנדלן, אוקיי, זה כמו יד שתיים הבינלאומית לנדלן, וגם הם החדירו את תחום הבינה, שזה בעצם עושה כל מיני חישובים מאחורי הקלעים, כדי לתת לך את התוצאות הרצויות.
אז בוא, אתה יודע, אנחנו מתחילים להתקרב לסיום, אנחנו הרי... אני שואל, אני בן אדם שלא לא איש טכנית, אני יותר טכנולוג, אני כן מסתדר, אתה רואה את כל הצילומים ואת הכל, אבל אני מדבר על הציבור, שהם אנשים, שאתה יודע, אנשים של עשייה, של בנייה, של דברים אחרים, האם כל אדם יוכל להשתמש במערכות האלה בלי להיות פרופסור למחשבים?
כן, ואני אומר שהיום הבינה זה כמו האינטרנט של שנות ה-90. בהתחלה זה היה נראה מסובך,
פחד אלוהים.
טיפה קשה, אבל ברגע שעשית את הקליק הראשון, ואז קצת הלכת לאתר הזה ולאתר הזה, הבנת את הפוטנציאל, התחלת לגלוש בתוך האינטרנט. אוקיי? למטרות מסוימות. הבינה זה הרבה מעבר לזה. זה עוד 10 צעדים קדימה. ולשאלתך, כל בן אדם שיוצא, הוא יוכל להשתמש בזה.
אז בוא, אתה יודע מה? קח אותי, ככה במסע דמיוני, לעוד 5 שנים, למרות שאתה תגיד לי שזה יכול להיות שגם שנה הבאה, איך נראה עולם הנדלן, לא מדבר על הבנייה, איך נראה עולם שיווק הנדלן, רכישת הנדלן, השקעות בנדלן? אתה יודע מה, ואני בכלל לא נכנס, הרי גם שומעים אותנו משקיעים של שוק ההון, אתה יודע מה, אולי ניגע בזה באיזה נגיעה, אז נחכה, תחכה עם שוק ההון. איך זה נראה בעוד שנה, שנתיים, חמש שנים?
אז אני אומר בין שנתיים לחמש. זו התקופה שאני מסתכל עליה, כי אנחנו מתקדמים בצורה מטורפת. אנחנו רואים בחצי שנה האחרונה, איך פתאום הצ'אט GPT נכנס לחיינו, איך הקלוד נכנס לחיינו, איך כל תחום הבינה נכנסת לחיינו. דבר ראשון, אתה תוכל בתור משקיע לקבל מידע עדכני, עכשווי, על הנכס שאתה רוצה לקנות. ואתה תבין באמצעות הבינה האם העסקה היא כדאית או לא. וזה יחסוך לך ישר זמן, בלחיצת כפתור אחת. כי הרבה מאוד מערכות ייכנסו לתמונה, הרבה מאוד נקודות ומידע ייכנס לתמונה, והבינה פשוט תאבד את זה. זה דבר אחד. דבר שני, אם אני בתור משתמש או בתור משקיע, אני רוצה לקנות נכס עכשיו בתאילנד או בארצות הברית, אני מאמין שבעוד שנתיים, כדי לראות את הנכס, אני אשב עם משקפי VR או מציאות מדומה, עם הולוגרמות, ואני פשוט אסתכל על זה, ואני ארגיש את אותה הרגשה כאילו אני נמצא בנכס. זאת אומרת, זה כל כך התקדם שאנחנו נוכל לחוות את זה כמעט באמת, כמעט במציאות. עוד שנתיים, שלוש אפילו.
ואתה יודע מה, ובוא, בגלל שאני רוצה שנספיק, מקשיבים לי גם אנשי שוק ההון. ושוק ההון, אנחנו יודעים שמורכב מהרבה מאוד סוגים של השקעות, ויש בזה הרבה חשיבה. אתה יודע, שאל אותי מישהו בקבוצה שלי, של הוואטסאפ, הוא שאל את כולם, כן? איך זה, איזה קורס טוב, אבל איך יכול להיות שהקורס הזה טוב אם הבחור שלמד אותו לא הצליח אחרי זה? בסוף זה עניין אישי. האם העולם הזה נכנס או עומד להיכנס גם לעולם של השקעות בשוק ההון?
חד משמעית, הוא כבר נשם, הוא כבר נכנס, והיום יש מערכות שיודעות להגיד לך האם כדאי להשקיע או לא כדאי להשקיע. אתן לך דוגמה, אם בעבר היית רוצה להשקיע נגיד בחברת טסלה או באינטל, מה היית עושה? היית לוקח דוחות רבעוניים, היית מתחיל לעבור על הדוחות ומגיע לאיזושהי מסקנה על פי איזשהם קריטריונים, האם כדאי או לא כדאי. מה אתה עושה היום? אתה לוקח את הדוחות הרבעוניים, מכניס אותם לצ'אט GPT, שואל את הצ'אט GPT שאלות.
שנייה, אתה אומר להכניס את הדוחות.
קובץ PDF,
אוקיי.
דוח רבעוני, שם אותו בתוך הצ'אט GPT, יש לך אופציה כזאת, ומבקש ממנו לעבור על הדוח ולתת לך תשובות לאותן שאלות שאתה צריך. או להשוות בין החברות. אתה לוקח את חברת טסלה, אינטל, משווה ומקבל את המידע בצ'אט GPT.
וואו, תקשיב. אני אגיד לך שני דברים על מה שאני למדתי ממך. אני קודם כל למדתי שאני עדיין בור ועם הארץ ושאני מפספס ושאני חייב ללמוד לקחת את עצמי אולי כמה צעדים יותר קדימה כדי לייעל ולשפר את הנראות שלי מבחינת מצגות והכל, כדי לבחון את הנכסים שאני בעצם יכול לבנות כלים שיכולים לחסוך לי הרבה זמן.
נכון.
זה הבנתי. דבר שני, נרגעתי, ושכמו שאמרתי לך, שאני מבין שבטח במקצוע שלי, אבל בעוד במקצועות, בסוף הכלי הזה, ה-AI, הוא יכול להיות רק כלי עזר, לעשות את זה יותר יעיל ויותר טוב, ובעצם הוא לא יכול להחליף אותי, אלא
הוא יכול לייעל לך את העבודה, אבל ברגע שאתה תדע להשתמש בו ותתחיל להשתמש בו, ייקח אותך לקדמת הבמה. ואלה שלא ישתמשו בו, בחצי שנה, שנה הקרובה, הם ילכו אחורנית.
אוקיי. אז אתה יודע מה, לא לזה באתי, אבל אני כן אשאל, שהיום אתה נגיד הולך לפתוח קורס שאני כל כך רוצה ללמוד אותו, מה מלמדים בתוכו?
שאלה מעולה. איך לחסוך זמן? זאת אומרת, אני הולך שנייה אחורנית ואני מסתכל מאחורי הקלעים. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים יותר לקוחות? אנחנו רוצים שיהיה לנו יותר זמן פנוי? ובסופו של דבר,
אנחנו רוצים עבודה יותר יעילה ולהרוויח יותר כסף.
בדיוק. ובסופו של דבר, יותר כסף.
ולדייק יותר, בזכות זה, לדייק את העסקאות שלנו ולדייק את העשייה שלנו.
נכון.
יש לנו יותר כלים, יש לנו מערכת שעוזרת לנו.
וזה מה שאני, כל הסדנאות שלי זה רק פרקטיקה. אוקיי, יש אולי 10% תיאוריה, כל השאר זה פרקטיקה. אני מלמד אתכם איך תכלס להשתמש בכלים האלה, כדי לקבל את כל התוצאות האלה. כדי שאת המצגת שלך אתה תעשה בחמש דקות, שהיא תהיה יותר מדויקת, שהיא תיגע בכאב, תענה לאותם אנשים על בעיות, אוקיי? ושהנכס ימחר לא תוך 3 שעות, אלא תוך חצי שעה או 10 דקות.
מדהים. תקשיב, קודם כל, אני כבר מחכה להתחלת הסדנה, ואני, נראה לי שאני הולך להיות כאן איזה פריק כזה של כל הסדנאות, ואני חייב להגיד לך שזה עולם שהפחיד אותי, שנכנסתי לתוכו, הבנתי שאני צריך לדעת הרבה דברים, בגלל שגם לדעת להזין את הדברים ולבקש, הרי אני מלמד את זה גם, אתה יודע, אני מלמד את זה בהקשבה, שאני אומר להקשיב, אני אומר ש אתה צריך ללמוד לשאול, אתה יודע, אני פעם הלכתי, הייתי הולך לרב אלעזר אבו חצרה, ויום אחד שואל אותי, ותמיד הוא היה מדבר איתי, ועם אחרים לא, הוא היה רק אומר להם ברכה בהצלחה, ויום אחד חיכה לי מישהו בחוץ, הוא אומר לי, תקשיב לי, אני רוצה לדעת מי אתה. אתה, הוא אומר, הייתי איתך כמה פעמים, איתך רק הוא מדבר. איתנו, הוא אומר לנו ברכה בהצלחה. אמרתי לו, אתה לא דייקת בשאלה, אתה מה ביקשת ממנו שיברך אותך. אז הוא ברך אותך, אני שאלתי אותו שאלה, אז הוא ענה לי. אז באמת אנחנו צריכים, אני חושב, זה המסר, ללמוד, לא לתכנת, אלא ללמוד, לשאול את השאלות, ללמוד לעשות את זה נכון, ובעצם, זה בעצם מה שאתה עושה.
זה סוד הקסם, כן.
אז אלכס, עשית לי איזשהו סדר, גרמת לי לסקרנות, אני מבקש שתפתח את הקורס מהר.
אני גם רוצה שכל מי שיראה את הפודקאסט הזה, זה יגרום לו לסקרנות.
בשביל זה באתי לפה.
אלא לסקרנות מעשית.
לזה באתי לפה, בגלל שאני הרגשתי, ואתה נפלת אליי, אתה יודע, זה כאילו... זה כאילו נשלחת אליי, ושבדיוק כשאני נרשמתי לסדנה הזאת, ופתאום אתה התקשרת לשאול מה העניינים, וראית אותי, העולם התחבר, ואני ישר עטתי עליך, ואתה יודע, בדרך כלל באים אליי. באים אליי הביתה להקליט, ואני באתי אליך, בגלל שהרגשתי שאני רוצה את זה מהר, וחזרתי מפריז ובאתי ישר לפה. אז אנחנו באמת, אולי אפילו נחשוב, כן, לעשות איזה משהו לחבר'ה שלי, אז תודה בשמחה. רבה אלכס.
תודה לך.
תודה רבה כיף. על האירוח. ולמדתי, למדתי המון.
ותשתמשו בבינה, זה חשוב.
תודה.